כל חי אונליין 93fm.co.il.
ראש הממשלה בנימין נתניהו במעונו בבירה. כתבנו בן צל יזרוביץ' מציין כי ראש הממשלה נשאל על מעורבותו לכאורה בחקירה המכונה תיק כלב. ראש הממשלה פרסם הודעה בתום החקירה בה נאמר, גם הערב אני בטוח לחלוטין לא יהיה כלום כי לא היה כלום. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב פולימודחי פרסם ערב סרטון בערבית בו התייחס להסכם הפיוס הפנים פלסטיני. מודחי אמר, אני מאמין בסולחנות אמיתית ולא במזויפת. מודחי ציין כי בקרוב ייכנס לתוקפו ההסכם שעל פיו הפלסטינים ביהודה ושומרון יהנו מגלישה סולולרית מהירה. ביקורת חריפה על נשיא המדינה ראובן ריבלין שהחליט לדחות את בקשת החנינה שהגיש אלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל מנוטרל בחברון ומרצה על כך עונש מאסר. משפחתו של חייל עזריה הביע כעס על החלטת הנשיא ועל אופן פרסום החלטתו. בהודעת המשטרה, המשפחה נאמר כי מתאכזבו נוכח קבלת הידיעה באמצעי התקשורת, בשעה שאביו של אלאור, צ'רלי, נמצא בבדיקות בבית חולים בשל הידרדרות במצבו הרפואי. שר הביטחון אביגדור ליברמן הביע צער על החלטתו של הנשיא, ולדבריו חנינה הייתה יכולה לשים קץ לפרשה שטלטלה את החברה הישראלית. השרה רגב טענה כי הנשיא הפקיר את אלאור עזריה. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי החלטת הנשיא הייתה צפויה מראש, אך זו הייתה ההזדמנות שלו להתחבר לרצון העם ולהעלות את מורל החיילים והנוער. טנק של צה"ל שב וירה ערב פגז לעבר עמדה של צבא אסד באזור צפון רמת הגולן הסורי. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר, כי בשעות האחרונות בוצעו עבודות של צבא סוריה בסמוך לגבול, בכדי לבצר עמדה באזור החיץ, בניגוד להסכמי הפרדת הכוחות. בטבריה נפצעו שני בני אדם בהתנגשות אוטובוס בעץ. צוות של מגן דוד אדום פינו את הנפגעות, נפגעת אישה חרדית בת 50, ויצאי נוסף כבן 30 לבית החולים רמב״ם בחיפה. נשיא זימבבואה רוברט מוגאבה הסכים לפרוש מתפקידו בתום 37 שנים בהן עמד בראשות המדינה. מוקדם יותר הודח מוגאבה על ידי מפלגתו. בערי הודעה, ביטוח הלאומי מודיע כי בשל תקלה, קצבאות הילדים ייכנסו לחשבונות הבנק של הזכאים מחרותיים במקום מחר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית ונעימה.
עלינו מחר ימונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל. מחר משעות הערב הגשמים יתחזקו ויתכנו סופות רעמים יחידות. ביום שלישי גשם ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית ונעימה.
מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידורי הנשוב ונשדר מהדורת חדשות בעזרת השם מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר וישי פופובסקי המביאים את קולות השידור אליכם. ראש חודש כסלו, החודש של האור, של האופטימיות. בעוד 24 ימים נדליק נר ראשון של חנוכה. בימים ההם מחלוקת הייתה בין בית שמאי ובית הלל, האם מוסיף והולך או פוחת והולך. ובזמן הזה כמובן אנו נוהגים כבית הלל. בית שמאי סוברים שביום הראשון מדליקים 8 נרות, ועם התקדמות הימים מפחית בכל יום נר אחד עד לסיום החנוכה. ובית הלל סוברים שביום הראשון מדליק נר אחד, ובכל יום מוסיף והולך עד שבסיום החנוכה דולקים 8 נרות. שתי צורות התבוננות על ימי החנוכה. בית שמאי רואים את כניסת ימי החנוכה כפסגת החג. 8 נרות, ובכל יום ההתלהבות קצת פוחתת ומפחיתים נר אחד. לעומתם בית הלל סוברים שקדושת היום הראשון נמוכה מזו שאחריה, ולכן בכל יום מוסיפים התלהבות ומוסיפים נר נוסף. למחלוקת זו ביאורים רבים, וגם ביור אחד קטן שקשור לתחום הנפש, ובעיקר לתחום הטיפול בחרדות ובכפייתיות. דברים קלים, לא מחלות נפש, הפרעות קלות. לא אשכח את השיחה הקיצונית עם אותו אדם שנכנס אליי להתייעץ, ולדעתו הכברתי בשאלות מן העבר. איכן גדלת, באיזה מסגרות התחנכת, וגם כמה אחים ואחיות יש לך, ואיכן גדלו עוריך, ובמה אתה עוסק, ובמה עוסקת רעייתך, ומה עושים ילדיך. זה היה מדי בשבילו. מצידו הוא ברח מן העבר וביקש להתמקד רק בעתיד. אין לי עבר. זהו, היה, נגמר, לא רוצה לזכור כלום. אם תרצה לדבר איתי על הבעיה, על העתיד, בשמחה. אם לא, אין לי סבלנות לחקירות ולדרישות האלו. תכלס הוא דרש. לעומתו, אותו אישה, אותה אישה, שהגיעה לייעוץ, וגם אחרי ששוחחנו על כל מה שעשה לה אביה בילדותה, ובעלה בימי נישואיה, עדיין לא יכלה לשכוח מאומה מן העבר, וכל הזמן חזרה לאותה מקומות, וסרבה להתנתק מן העבר ולהתייחס להווה והעתיד. וכל רעיון שניסיתי להסביר לה, בסדר, הבנתי, זה היה, זה נגמר, זה אמנם משליך, אבל בוא ננסה לראות הלאה. נפלו על אוזן הרלה. לבית שמי, מאחר וביום הראשון שרפנו אולי חלק מן השלילי, הרי שנותרו לנו רק 7 חלקים שליליים, וביום שלאחריו פתרנו עוד בעיה ונשארו רק 6. כך בגישה של סור מרע, תמחוק את כל הרע, תשרוף כל יום קצת רע, כל יום נפתור חלק מהבעיה עד שיהיה רק טוב. ואילו לבית הלל בדיוק ההפך, נעסוק היום בטוב אחד, מחר נוסיף לו עוד טוב אחד, וכך נוסיף אור קטן קטן בכל יום, עוד מחשבה חיובית, עוד עשייה חיובית, עד שנגרש את החושך ונשאר רק עם אור. לבית שמי, נגביר את המחשבות החיוביות, וממילא לא יהיה מקום למחשבות שליליות. כשהמוח יהיה עסוק במחשבות חיוביות, לא תהיה מקום לחרדה. אם המוח שלך יהיה עסוק בחיובי, לשלילי לא יהיה מקום. ואילו לבית שמי, אין מקום לדבר על הטוב עד שלא הסרנו את כל הרע. סור מרע ועשה טוב. ראשית נטפל בבעיה, וכשנסיים לטפל בבעיה, יהיה מקום לכל הטוב להיכנס. מאזינים יקרים, כמובן שבית הלל ובית שמי מוסיף והולך, או פוחת והולך, הם רק השראה להבנה שישנם כמה סוגי גישות בטיפול. הגישה האחת אומרת, הגישה הדינמית, בוא נבדוק את העבר, נתקן את התפיסות ופגמי העבר, ונראה שכך ייפתרו הבעיות. לעומתה השיטה האחרת, ה-CBT, הכאן ועכשיו, השיטות החדשות יותר, מתעסקות עם ההווה, ואינם חופרות ומנסות לתקן את העבר שעבר כבר. מאזינים יקרים, היום אנחנו נדבר על הנושא הזה, ואיתנו לצידי בקו הטלפון הרב דוקטור אבי קנאי, פסיכולוג קליני. לילה טוב לך.
לילה טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, יום יום, חודש טוב.
יופי, חודש טוב לכולם. אתה יודע שאשת לא תסתכלה אחורה, נהייתה מלח. אומרים שאם הייתה מסתכלת קדימה, היה לה סוכר. אז מה אתה אומר? מסתכלים על העבר או מסתכלים על העתיד?
מקובלנו שבמחלוקות בית שמי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
תמיד.
וממילא התשובה היא שלפעמים הכל תלוי בעניין. ולפעמים זה אכן נכון שלא נוכל להתקדם קדימה בלי לטפל בעבר, לעבד אותו היטב, להרגיע אותו, כך שהוא לא ימשיך לבעבע הלאה והלאה ולעכב אותנו.
טוב, אז בוא נזמין את המאזינים שלנו שרוצים ככה להתייעץ ולדבר, אולי מניסיונם האישי, אולי משאלות שלהם, כי באמת, אתה יודע, השאלה הזאת היא שאלה שאני חושב שיש לה הרבה פנים, ואין לה תשובה אחת נכונה. מאזינים שרוצים להתקשר אלינו ולדבר איתנו, מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, זה כמו כל שבוע. אני לא מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו ולכתוב שם הודעות, כי אני חושב שאולי יש איזו תקלה קטנה, ולכן היום הברירה היחידה שלכם, אם תרצו לשאול ולנצל את ההזדמנות שנמצא איתנו איש יקר, פסיכולוג קליני, הרב אבי קנאי, שהוא גם משמש כרב, אני מכיר אותו אבל גם מהפן הרבני מעט, ויותר מהפן הטיפולי, הוא מטפל אצלנו בבית חם. אז אם תרצו לנצל את ההזדמנות שבעל מקצוע יקר כל כך נמצא איתנו, זאת ההזדמנות. אנחנו נדבר היום על שיטות וגישות טיפוליות בנושא של בעיקר חרדות, דברים שהם יותר קלים, דברים שהם מוגדרים כהפרעות חרדה ולא כמחלה נפשית. ואת כל זה אנחנו בעזרת השם נעשה בעזרתו של הקדוש ברוך הוא ובעזרתו של אבי קנאי. אנחנו נתחיל לדבר בעוד כמה דקות, נצא לחובות שלנו, ואז אנחנו מחכים לכם המאזינים. אני רואה שכבר על משמרתו עומד רב דוד קליגר וישי פופובסקי, מחכים לטלפונים שלכם. אז שוב אני רוצה ככה לשאול אותך כשאלת פתיחה, דוקטור אבי קנאי, תאמר לי בבקשה, התבחבשות בעבר או ראיית העתיד קשור לשיטות או קשור לבני אדם?
בהחלט קשור גם וגם, גם לשיטות, ואת השיטות באופן אידיאלי אנחנו מתאימים לבני אדם, כל אחד לפי מה שהוא מביא ומה שמתאים לו. כמו שאמרתי קודם, לפעמים אין מנוס מעיסוק בעבר, כי רואים שאי אפשר להשתחרר בלי זה, אבל מצד שני, ובפרט בהפרעות חרדה, או במחשבות תורדניות, אנחנו דווקא שמים דגש על העתיד, שמים דגש על כך שאדם יכול לא להילחם, ובעיקר כאן העניין, לא להילחם בדבר שמפריע לו, אלא פשוט לקבל אותו ולבחור לעסוק הדברים שהוא רוצה לעסוק בהם.
אבל אם העבר למשל לוקח אותו לצורות הסתכלות שונות, אז מה זה לא להתעסק עם העבר? זה כאילו אתה מנסה לברוח ממשהו שהוא מקור הבעיות שלך. כאילו אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להתייחס לשורש הבעיה, אבל הבעיה נובעת מן השורש.
זה נכון, אבל פשוט כשאנחנו ממוקדים בחיוב, כשאנחנו הולכים כמו בית הלל ופשוט מוסיפים עוד אור ואופטימיות, אז לפעמים הרשעה כולה כעשן תכלה, היא נעלמת ממילא. אני אתן את זה, יש דוגמאות מאוד פשוטות. יהודי, נגיד עכשיו הוא בחור ישיבה, הוא לומד גמרא בחברותא בסדר. ופתאום עולה לו מחשבה כפייתית שמאוד מפריעה לו, שאולי הוא לא יחזיר איזה הלוואה למישהו ולכן הוא גזלן, חס וחלילה, משהו כזה. אז הוא יכול, אם אנחנו נייעץ לו הרבה פעמים, כשזה באמת הפרעות ברמות כאלה, אנחנו שהם לא, שזה בסך הכל יהודי שמתפקד, רק שזה מאוד מאוד מפריע לו, ו אז אנחנו אומרים לו, לא, אז אתה תאמר לו אותה מחשבה, בסדר, אני לא נבהל ממך, וגם לא נלחם בך, אבל עכשיו אני לומד תוספות. וזה הרבה פעמים עובד יפה מאוד, כששוב ושוב לא נבהלים מהעניין, לא משתפים פעולה עם המחשבה התורדנית, אלא פשוט מחליטים, למרות שזה נראה כדבר קריטי מאוד, אומרים בסדר, אנחנו מבינים שזה קריטי, אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון ולעזוב אותך מחשבה שאומרת שאני גזלן ואני לומד תוספות. ואז הבעיה תופעת לאט לאט, זה נעלם, וזה ידוע שאיפה שהקשב שלנו ממוקד,
איפה שמחשבתו של האדם, שם אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים ללכות עירובים וכו'. הרב קנאי, אנחנו, אתה יודע, יש לנו גם חובות, ואנחנו לא אוהבים להישאר חייבים, אנחנו פורעים אותם ממש כמו שצריך, אז אנחנו נצא להתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות, אתה נשאר איתנו על הקו, ויש כבר מאזינים על הקו, מיד אנחנו שווים, 039-039-039, מחכים לכם.
Yeah. מאיר, תגלה אלוי מאיר, אליי מתול מדוב של הרוין. הילה אלוי מאיר, הילה אלוי מאיר, אליי מתול מדוב של הרוין. אוי, אוי, שולוי, ורוב אוי, דר שולוי, אוי, אוי, וסברי יוי, כי מקור מולד דוירו. Shuloy vedolo voy da shuloy hoy hay de sabri hoy si me corro la toiro hoy yo voy da shuloy vedolo voy da shuloy hoy hay de sabri hoy si me corro la toiro hoy yo shuloy vedolo voy da shuloy hoy hay de sabri hoy si me corro la toiro Corvon la toiro, como ya chuloin, pero voy da chuloin, con yo ya de sabrios, y me corvon la toiro. Ya mamá, y tal mi tof shalaharo, y le vaya, 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 mi tal mi tof shalaharo, y le vaya, 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 mi tal mi tof shalaharo.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מור. החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
תקוע עם הסמארטפון הישן שלך? בהדרן? הוא שווה לך כסף! הדרן במבצע טריידין בדיוק בשבילך! מחזירים טלפון חכם מכל סוג שהוא ומקבלים עד 500 שקלים זיכוי ברכישת מכשיר שמור מבית הדרן. חייג עכשיו! כוכבית 3230 בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן. כוכבית 3230.
שלום, כאן חיים ולדר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה רצינית, שאלה מהחיים. נניח לדוגמה, יש לכם 10 אגורות ביד. יודעים מה? 50 אגורות. מה תעשו איתם? תשאירו בכיס האחורי? תזרקו לכיס ותשכחו שזה שם עד פסח הבא? או שפשוט תעזרו להציל חיים? אני אומר לכם, עיגול לטובה, למען איחוד הצלה. מעגלים את האגורות בכל קנייה, למען הצלת חיים. אני כבר הצטרפתי. עכשיו תוכם.
חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אסור לעצור את המעגל הזה.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו, כוכבית 3029.
אתם מוזמנים לחדש ולהתחדש עם סנופרש הום, סדרת המבסמים לבית של סנופרש הום במגוון ניחוחות מפתיעים. סדרת סנופרש הום לבית שאוהבים. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בעונה חדשה, והפעם הלכות ברכות בשולחן ארוך, משנה ברורה, סימנים קנ"ח עד רש למ"ט. מי יהיה חתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח? והפרס הגדול 25,000 שקלים בקרוב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום הפסיכולוג הקליני הרב אבי קנאי. לילה טוב לך שוב. הלו, איתנו נמצא הרב אבי קנאי. אוקיי, עוד מעט הרב קנאי על הקו, ועד אז יש לנו מאזין על הקו. נמצא איתנו המאזין? תכף. הלו? כן, לא שומעים, אפשר לדבר קצת יותר בקול?
כן, הלו?
כן.
רציתי לגבי חרדות.
כן.
כמה שנים סובלים מזה? יש לי בן שכבר סובל שנתיים, והוא תמיד שואל אותי מתי זה ייגמר.
בן כמה הבן שלך?
הוא בן 20, מתי הוא יכול להפסיק עם הכדורים? עוד שאלה,
רק רגע, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, כי את יודעת, אנחנו רוצים לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ואז אנחנו רוצים קודם כל להבין, הבן בן 20 והוא סובל מחרדות והוא נוטל תרופה. מה הוא נוטל הבן? אני לא שומע, צריכה לדבר קצת יותר בקול.
אני לא זוכרת
מה?
אני לא יודעת את הכדורים, יש
לו
את זה בארון.
אוקיי, אז בוא נחזור ככה לפרטים בשביל הרב אבי קנאי, הפסיכולוג שאיתנו על הקו. מדובר בבן שלה שכיום הוא בן 20, סובל כבר, אמרת לי, שנתיים או יותר משנתיים?
שנתיים.
מחרדות ונוטל תרופות, ומאוד מאוד חשוב לו לדעת מתי זה יסתיים.
הוא רוצה להפסיק,
ככה
חבר אומר לו, תזרוק את זה, לא צריך.
ככה חבר אומר לו.
כן, אני אומרת לו שאתה חייב לשתות, רק הרופא יגיד מתי להפסיק.
קודם כל, התשובה שאת אומרת לו היא מאוד מאוד נכונה, והעצה של החבר זה ככה עצת אחיתופל, ואינני יודע מדוע אותו חבר מייעץ את משהו מייעץ, אבל אני הייתי מציע שבשלב הזה נכניס את הרב אבי קנאי, הפסיכולוג שלנו שאיתנו על הקו, שישאל אותך ככה עוד כמה שאלות הבהרה בשביל שיוכל לתת לך את התשובה הנכונה. בבקשה הרב אבי קנאי.
ערב טוב לך גברתי. אני רוצה רק לשאול בבקשה, כשאת אומרת חרדות, חרדות ממה? ממה הוא מפחד?
הוא אומר שהוא פתאום מרגיש התקף חרדה.
הלו?
הוא לא מרגיש, הוא מרגיש כאילו שהוא לא, הוא לא בא, זה כאילו זה דקה נגיד דקה קורא לו את ההתקף ואז זה נעלם.
אז זה סוג של התקף?
כן.
מה הוא מרגיש בהתקף?
כאילו כל הגוף שלו רועד וכאילו הוא לא בעולם הזה ואז זה נעלם.
כן. תראי, יש, צריך להבין, יש כמה סוגים של חרדות. אם מדובר בחרדה שהוא מדמיין כל מיני דמיונות, ברמה של אפילו לפעמים לראות כל מיני דברים או לשמוע כל מיני דברים, באמת הכדורים מאוד נחוצים. הם בכל מקרה, כל עוד הרופא אומר, כפי שאמר הרב מונק, אז כל דבר תרופתי צריך לעשות בתאום עליהם רופאים. אבל אני יכול לומר שאם מדובר בהתקפי חרדה, זה פשוט לא כל כך ברור לי מהתיאור שלך. אם מדובר בהתקפי חרדה של פשוט דופק מואץ, מה שנקרא התקפי פאניקה, דופק מואץ, נשימות, שזה התקפים שנמשכים כ-10 דקות, כאן בהחלט שיטת הטיפול של CBT מאוד יעילה, ואם הוא ייגש למרפאה מקצועית ויבדוק גם את האפשרות של טיפול CBT, קוגניטיבי התנהגותי.
CBT
זה שיחות, אבל זה שיחות מסוג מסוים. זה באמת טיפול מאוד ממוקד בדברים שמהם הוא חרד. בסימפטומים. אבל שוב, לא כל כך ברור לי מהתיאור שלך מהי בדיוק החרדה שלו, אם זה באמת, כמו שאמרתי, שפתאום יש לו מדי פעם איזה דופק מואץ ונשימות, או שהוא כן רואה דברים או שומע דברים שמפחידים אותו, שזה משהו אחר.
הגוף שלו, כאילו מרגיש שבתוך הגוף שלו, כאילו הוא רועד.
מה?
כאילו רעידות כזה בתוך הגוף, התקף כזה שזה נעלם לו.
לכמה זמן נמשכות הרעידות האלה?
איזה דקה, שתיים, שלוש, ארבע, משהו כזה.
מה?
לא הרבה זמן. לא להרבה זמן, ואז זה נעלם לו.
וזה קורה לו דווקא במקומות סגורים או שלאו דווקא?
לאו דווקא.
אוקיי. שוב, שזה מאוד קשה בטלפון שבור, זאת אומרת, לא, באמת, את אומרת שהוא, יש לו קש, הוא נמצא במעקב אצל רופא באופן קבוע?
כן, אז
ניתן לברר אם גם שייך שהוא ייפגש עם פסיכולוג לשיחות, אם זה שייך, לפעמים הדברים האלה עוזרים, ואפשר אז להוריד באופן הדרגתי את הכדורים. כאן נדרש באמת מרפאה ושיתוף פעולה בין רופא פסיכיאטר לבין פסיכולוג, ובתיאום ניתן לקבוע אם זה באמת אפשרי או לא.
מי קובע אם להוריד את הכדורים הפסיכולוג או...
לא, מי שנותן את הכדורים זה פסיכיאטר, רופא, והטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בשיחות עושה הפסיכולוג.
אפשר לשלב פה רופא
טבעי,
ואז להוריד לו במקביל?
אפשר בהרבה מן המקרים, אפשר לשלב את שני הטיפולים, וכאשר באמת ניגשים למרפאה, שבה יש גם פסיכיאטר וגם פסיכולוג, והם עובדים בשיתוף פעולה ובתיאום, לפעמים ניתן להוריד באופן הדרגתי את הכדורים, ולפעמים אפילו לגמרי, אבל לא תמיד.
אני חושב שרב קנה, אני חושב שסליחה שאני ככה מתפרץ לשיחה, אני חושב שמשהו שהוא לא היה ברור, היא שאלה האם רופא טבעי יכול להחליף את הטיפול התרופתי, ופה אני חושב שהתשובה היא שונה.
לא להחליף, כאילו להוריד, לתת טבעי ומקביל להוריד קצת את הלא טבעי.
אלה הם שאלות שחייב רופא לענות לך, כי אני רוצה לומר לך שאנחנו עתירי ניסיון ובצורה הלא טובה מכאלה אנשים שהחליטו שהם מפסיקים בהצעת חברים טיפול תרופתי והחלפתו בטיפול שהוא טיפול לא תרופתי אלא טיפול אלטרנטיבי, ובתחילה זה נראה טוב כחודש ראשון, חודש שני, כי מה שקורה שהטיפול התרופתי מצטבר בדם, וכשמפסיקים לקחת אותו נראה שכאילו לא קורה כלום, אבל באמת לאט לאט אחרי חודש שהתרופה כבר לא נמצאת בדם כי היא כבר לא לוקחים אותה, אז מתחילים לראות את הסימפטומים, ואז לפעמים לחזור לתרופה שלקחו קודם שעבדה כבר לא יעבוד, כי הגוף כבר יתרגל לזה. ולכן כל הסיפור של נטילת תרופות הוא מאוד מאוד עדין, ואצלנו יש משפט קדוש שאומר, מי שהגיע לאיזון תרופתי שלא יפר את האיזון הזה, כי מאוד קשה להגיע לאיזון תרופתי ומאוד קל להפר אותו. ולכן ממש ממש לא להתפתות פה לשום דבר. עכשיו, אני כן שומע את המצוקה של הילד שהוא רוצה לדעת מתי הוא יפסיק עם הכדורים, אבל צריך לדעת שהמהירות במקרה הזה והרצון להיפטר מן הכדורים יכולים להיות באוכריו. וזה כדאי שיסביר לו רופא או מטפל ולא עד, כי את יודעת, אמא שתישאר אמא ושרופא יישאר רופא, בסדר?
אתה ממליץ שכדאי מאוד שהוא ילך
לפסיכולוג. אני חושב שאם הוא בקשר עם רופא, כדאי מאוד שהרופא שאיתו הוא בקשר יבדוק אם הוא בשלב שהוא יכול לקבל טיפול תרופתי, טיפול בשיחות. כי גם לשיחות יש את השלב המתאים. זה לא ש... בן אדם אומר, טוב, זה או תרופות או שיחות. ישנם טיפולים שצריכים להתחיל בטיפול תרופתי, וכשבן אדם מגיע לאיזשהו איזון ולאיזשהו מצב הנפשי שהוא יכול בכלל לשמוע מה מדברים איתו, אז הוא לוקח את הטיפול בשיחות. ולכן זה לא או-או, זה צריך את השלב הנכון, ולכן תמיד טיפול בתוך מרפאה הוא עדיף, כי במרפאה יש את האיזונים האלה בין שתי... בין שתי השיטות, בין הטיפול התרופתי לבין הטיפול השיחתי. בסדר? תודה שעלית לשידור. דוקטור אבי קנאי. הלו? כן. כן, אתה נמצא איתנו, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא, כי אני רוצה באמת להספיק לתת לאנשים את האפשרות לדבר איתנו, כי אנחנו מסיימים באחת. אז אנחנו עוברים למאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול, אני לומד עם תלמיד. הוא בכיתה ו', בכיתה ז' עכשיו. הוא התחיל טיפול ברטלים, בגלל שהוא היה קצת קופצני ופחות ממושמע, שאומרים. מה שקורה זה שבזמן האחרון הוא הפסיק את הרטלים מעצמו, הוא החליט לבד. פשוט שמנו לב שהוא היה עייף יחסית בזמן האחרון לפני שהוא הפסיק, והוא אמר לי שהוא פחות מרוכז, ואני רואה שכשהוא הפסיק עם הרטלים הוא באמת יותר, זה נראה עליו יותר טוב. השאלה אם אפשר לסמוך עליו או שצריך לשלוח אותו עוד פעם לרופא שיבדוק את הכל.
דוקטור אבי קנאי, בוא נחזור על השאלה. ילד בכיתה זין לוקח ריטלין, אינני יודע כמה זמן ואיזה מינון ומתי פעם אחרונה ראה רופא, אבל בוא נשאיר את זה רגע בצד. החליט שהוא רוצה להפסיק עם הריטלין, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל ייתכן כי היה לו או חוסר בתיאבון, או שהיה לו איזה ריבאונד קשה שהחליט שהוא רוצה להפסיק, או סתם דימוי עצמי חברתי של...
מרגיש קצת עייפות, קצת תחושה, קצת פחות עניין. בגלל שהוא מפסיק, הוא באמת עכשיו הוא נראה לי יותר טוב.
אוקיי. והשאלה, האם אנחנו צריכים את דעתו של הרופא, או שאנחנו יכולים לסמוך על הילד לבד בעניין של הפסקת הריטלין?
אני אומר כך בקצרה לגבי התחום, כל התחום הזה של הפרעות קשב וריכוז, כי על כך הוא סווה השאלה. הרבה פעמים לוקח קצת זמן לרופא למצוא בדיוק גם את המינון וגם את התרופה, כי יש כמה קבוצות של תרופות, לא רק רטלין. יש כמה אפשרויות לטיפול תרופתי בהפרעת קשב. ולא מה שטוב לאחד טוב לחברו, ולכן באמת כדי להגיע לאפקט הכי טוב, כי הרי הבעיה שלכם הייתה שהוא היה זקוק ל, הוא היה, אמרת שהוא היה קופצני. אז אם הדברים יסתדרו עכשיו והוא כבר לא קופצני, אז בסדר, אז לחיים טובים ולשלום. אם הוא עכשיו ממש בסדר וטוב גם בלי תרופה, אז אין שום בעיה. אבל אם עדיין יש הפרעת קשב רק שהתרופה הזאת עשתה לו לא טוב, אז כן, אז חוזרים אל הרופא, ובתהליך של ניסוי ותהייה, ועם סבלנות, בסופו של דבר מוצאים את החליפה שמתאימה לו.
אז כרגע כאילו אפשר להמשיך לנסות את זה ולראות רק אם יש בעיות, אז לחזור לרופא כאילו.
לא, בוודאי שאם עכשיו הוא לומד טוב ואין לו בעיית קשב, אז בסדר, אז אין לו בעיית קשב, לא צריכים בכוח ללכת
לדחוף תרופות.
הכל לפי העניין, אם אתם רואים שהוא קופצני ושיש אכן בעיית קשב, אז והוא משתף פעולה גם כמובן, כי הוא מבין שהוא מתקשה ללמוד, זה יכול רק להועיל לו. אז כן, אז באים ואומרים, תראה, התרופה הקודמת עשתה לי עייפות וכל מיני דברים, ונוירולוג טוב, והוא מציע לו גם חלופות.
וישנן הרבה. לא הרבה, אבל ישנן, כן. בהחלט אני מתחבר לתשובה של דוקטור אבי קנאי, והייתי רוצה גם להוסיף מילה ברשותך. ראשית, יש מגוון של תרופות, אני אזכיר את השמות לא בכדי לתת עצה, כי אנחנו לא נותנים עצות רפואיות של על תרופות, למרות שיש לנו הרבה ניסיון. ישנם אנשים שקונצרט ה-LA, שזה יש לזה שירות ארוכה יותר, גורמת למתח ועצבים ועוד כל מיני דברים, ואז שנותנים להם את הריטלין הרגיל בצורה אחרת, לא בשחרור מושעה, זה עובד אחרת. ישנם שמגיבים מאוד טוב לקונצרטה, ישנם תרופות מתקדמות כמו ויוונט, אדרל ודומיו, התרופות האלה יותר יקרות, תלוי גם בקופות, יש קופות שזה יותר יקר, יש קופות שיותר בזול, פערים משמעותיים, אני מדבר על פערים של 280 שקל לחודש לבין 18 שקל לחודש, באמת פערים שרק לקופות החולים יכולים להיות ההסברים מדוע, לא ניכנס לזה, אבל אני כן אומר שאם ילד, אנחנו רואים שהוא מתמודד בלי התרופות, והוא לא מאוד מופרע כרגע בקשב שלו, אז זה לא צריך בכוח, ממש לא צריך בכוח. דבר נוסף שהייתי רוצה להוסיף בעניין של קשב וריכוז, אבל אני ממש לא מתכוון לפתוח את זה כרגע, זה לתוכנית שלמה כפולה. זה הנושא של, אני קורא לזה הפרעת קשב וריכוז קלינית, זאת אומרת כימית, שיש באמת בעיה שצריך את התרופות, לבין הפרעת קשב וריכוז רגשית. ישנם ילדים שיש להם הפרעה רגשית, והם כל כך עסוקים, המוח שלהם כל כך עסוק בשלילי וברגשות השליליים, שאין להם יכולת להקשיב. ואחרי תקופה מסוימת שהם נוטלים תרופות, והם למדו איך להתרכז בחיובי ובלימודים, אז אנחנו באמת רואים שהם יכולים להפסיק עם הטיפול התרופתי, ולחיות בלעדיו. בשונה ממי שיש לו הפרעת קשב וריכוז, נקרא לזה לרגע אמיתית, ששם יהיה קשה להאמין שילד יוכל להתרכז בלי התרופות. ברור? טוב, בכל מקרה טוב שעלית לשידור, זה מראה שבאמת התלמיד שלך חשוב לך ויקר לך, ואתה מחפש בשבילו את הכי טוב שבעולם. אשריך, ירבו כמוך.
תודה, לילה טוב.
יופי, טוב, דוקטור אבי קנאי, תשמע, אנחנו כרגע רוצים קצת בזמן שנותר לנו, בעשר דקות שנותרו לנו, לדבר כן קצת על השינויים. אני ככה פותח לך מיקרופון, זה ביטוי תקשורתי שאומר שאני נותן לך עכשיו לדבר, על ההבדלים המהותיים, ובוא תחדל לנו את זה ממש כמו בהשוואה בין שתי מוצרים, או בין שני רכבים, שאתה רואה את זה ככה בשני תורים, מעלות וחסרונות של כל מוצר, בוא תדבר איתנו קצת על טיפול דינמי, או על השיטה הדינמית, מול השיטה של CBT, כי הציבור, אני אומר לך, מבולבל מרוב פרסומים, אנשים כבר, אתה יודע, מישהו אומר לי, תגיד לי, מה אתה אומר לשיטה החדשה של CBT? אז אני אומר לו, למה חדשה? אומר לי, זה הטרנד עכשיו, נכון? זה אחרי המוח אחד והשלושת הממדים, עכשיו CBT הגיע, נכון? אז אני אומר לו, תראה, בוא, אתה יודע מה זה ראשי תיבות CBT? אז הוא אומר לי, לא, זה שם של איזה בן אדם, לא? אנשים כל כך חוקים מלדעת על מה הם מדברים, ומדברים כל כך בשטויות סביב זה, אז בוא נעשה פעם אחת סדר. מהו טיפול דינמי? ומהו טיפול CBT, ולמה צריך את הטיפול ה-CBT אם יש טיפול דינמי, והאם הדינמי שייך לפרוינדיאנים של העולם הקודם, ובואו תעשה לנו סדר, בבקשה.
שמחה, אז נתחיל דווקא בטיפול הדינמי. צריך רק לציין ששתי השיטות האלה, השיטת ה-CBT התחילה בתור שיטה התנהגותית, ובעצם שתי השיטות האלה די התפתחו במקביל. גם ה-CBT יש לה שורשים עוד בתחילת המאה ה-20 וגם לשיטה הדינמית, אבל בואו ניגש לעניין.
שחטת פה פרה קדושה מאוד, כי אנשים בטוחים שהשיטה של ה-CBT קשורה באמת רק לכמה ימים האחרונים.
כן, אז בוודאי שבמהדורות האחרונות שלה הם צודקים, זה התחיל בתור, הגישה ההתנהגותית הייתה מאוד פופולרית במחצית הראשונה של המאה ה-20, אחרי זה הוסיפו לה גם את המרכיב הקוגניטיבי, אבל בואו אנחנו נסביר את הדברים דבר דבור על אופניו בעזרת השם.
בשמחה.
נתחיל דווקא בשיטה הדינמית. השיטה הדינמית אכן שורשיה אצל פרויד. פרויד בעצם ייסד את הפסיכואנליזה, ובעקבות הפסיכואנליזה, שהיא גם שיטת טיפול וגם תיאוריית אישיות, פותח באמת הטיפול הדינמי. הטיפול הדינמי זה מה שנקרא פסיכולוגיה של המעמקים. זה שבאמת מבינים שמה שמניע את האדם הרבה פעמים זה תהליכים לא מודעים. כשאנחנו אומרים לא מודעים, הכוונה שזה דברים שהם לא נגישים בקלות אל המודע. חשוב פה להבין, כשאני שואל אותך מה מספר הפלאפון שלך, אז לפני ששאלתי זה לא... אוקיי, אז לפני ששאלתי זה לא היה במודעות, התשובה לא הייתה במודעות שלך. אבל בדרך כלל רוב בני אדם המספר הוא מאוד שליף, זאת אומרת, וזה מה שנקרא סמוך למודע. אבל בניגוד לכך, הלא מודע נפשי מדובר בכל מיני תכנים ודחפים שהם לא נגישים בקלות אל המודעות. בגלל שאם הם היו מגיעים אל המודעות שלנו, הם היו מעוררים בנו חרדות. יש שם גם טראומות, גם דחפים מאוד חזקים. ואז מה שקורה זה שבעצם אותם קונפליקטים ואותם תכנים לא מודעים, הם לפעמים משפיעים על ההתנהגות שלנו, על הרגשות שלנו, ובעצם הטיפול הדינמי, מה שהוא עושה זה שכתוצאה מהקשר בין המטפל והמטופל והתהליך שקורה בקשר הזה, אז הרבה מרחיבים את המודעות של המטופל ולמעשה מגדירים את אפשרויות הבחירה שלו. זה לפחות דרך אחת להסביר את הטיפול הדינמי. עכשיו חשוב פה לומר, מאז פרויד המשיכו ופיתחו וגם חלקו עליו תוך אימוץ כמה הנחות יסוד, כמו מרכזיות הלא מודע הנפשי, אבל באמת יש שיטות דינמיות הרבה יותר עדכניות, וגם יש זרמים שונים בתוך הטיפול הדינמי. יש זרמים שמדגישים יותר את ה... כמו שאני אמרתי, את הקשר בין המטפל והמטופל, יש כאלה שמדגישים את חיזוק הערך העצמי של המטופל ודברים בסגנון הזה.
זה לא בגדר של מזה ומזה על תנך ידך, כי ברור שצריך גם חיזוק ערך של המטופל, כי בלי ביטחון עצמי והערך ירוד הבן אדם הוא באמת כלום. צריך את הקשר טוב עם המטופל, ברור.
הנקודה היא שהחיזוק והגיבוש של הערך העצמי לא נעשה בצורה של איזה קואוצ'ינג או דברים כאלה, שכבודם במקומה מונח, אבל זה פשוט לא טיפול דינמי, אלא דווקא לפעמים מה שדרוש זה איזשהו תהליך קצת יותר ממושך, אבל שבעצם מה שקורה שם זה איזושהי הפנמה של יכולות הכלה, להכיל כל מיני שהאדם מצליח להכיל כל מיני דברים שקודם הוא לא יכל להכיל, והפנמה של הערך העצמי שלו. אבל עכשיו אנחנו נפנה לטיפול, לגישה השנייה, טיפול CBT. עכשיו, בעוד שהטיפול הדינמי מתיימר לטפל בשורשי הבעיה, באמת, הם הרבה פעמים באמת יורדים, נגיד אדם יש לו חרדות, או אדם יש לו בוא נלך לאדם יש הפרעה כפייתית, אז הרבה פעמים ההפרעה הכפייתית, הנרבין מה שנקרא, הוא יושב על חוסר ביטחון עצמי, על אדם שלא סומך על עצמו, ולכן הוא צריך כל מיני התקסים שיוצרים לו יותר ביטחון. אז הטיפול בשורש יהיה באמת חיזוק הערך העצמי או הבנת השורש של החרדה. לעומת זאת, בטיפול CBT בעצם הגישה אומרת אנחנו לא מתיימרים לטפל בשורש הבעיה. לא. אנחנו מטפלים בסימפטומים, בתסמינים.
זה חכם?
מה?
זה חכם. מה בבסיס השיטה? הרי אם לא נפתור באמת את שורש הבעיה, תמיד נהוג לומר שאם אתה לא פותר את הבעיה משורשה, אז אתה
נכון,
כאילו עובד על עצמך.
נכון, הרבה מאוד מטופלים שואלים את זה. הם אומרים, טוב, אז הנה, אז נטפל בתסמינים, אבל... וזו אכן באמת הייתה הביקורת של הגישה הדינמית על השיטה הזאת של ה-CBT.
חשבתי שזה משהו פוליטי.
אבל צריך פה לענות ולומר, כדי למען ההגינות, שאנשי ה-CBT עונים, בתשובה שדווקא אנחנו מכירים מהמסורת שלנו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, כשאדם באמת את אותו תסמין, את אותו סימפטום שהפריע לו מאוד, שהוא פותר אותו, אז הוא הרבה פעמים כבר גם זה מחלחל פנימה, ואפילו נאמר את זה בדרך פשוטה, הביטחון העצמי שלו עולה, והוא בסופו של דבר הוא מרגיש יותר טוב. הרבה פעמים זה כך.
זאת אומרת שהעיסוק בטוב מגרש את הרע?
אפשר לומר, כן. שהעיסוק בטוב מגרש את הרע, או שהרע כן נעלם, אפילו שלא טיפלת בו ישירות, לא שרפת אותו ישירות, אלא הוספת אור.
הוא נעלם או שהוא... סליחה, הוא נעלם או שכרגע הוא מתחבא? כי גם... אתה יודע, כי אתה יודע, כולנו ראינו כבר באמת עשרות אלפי אנשים בחיינו, וראינו גם כל מיני שיטות שאנשים חשבו שזה עזר להם, ואומרים אחרי שנה הדברים חזרו.
נכון.
השאלה, האם בתור, ב-CBT גם העיסוק בחיובי מטשטש ומסתיר חשוב. זמנית את הבעיה, או שהוא פותר אותה?
אז אני אענה על זה. קודם כל, בוא נדייק את הדברים. ה-CBT הוא לא רק עניין של הוספת אור. בוא נזהר. ה-CBT כן מטפל במובן מסוים גם בעבר, למרות שהוא לא חוקר אותו. כי מה בעצם הבסיס של שיטה קוגניטיבית התנהגותית? קודם נפרש את המילים על ההתנהגותית, ברור. קוגניטיבי זה שכלי הכרתי. עכשיו, כאשר אני בעצם יש לו איזה התניה, זאת אומרת, הוא יש לו פחד גבהים, אז כל פעם כשהוא במקום גבוה הוא מלא חרדה, ההנחה היא שזה איזושהי תוצאה של התניה. עכשיו, כאשר אני מחנך אותו שדווקא, ולא רק מחנך, גם עובד איתו, שדווקא הדרך להיפטר מחרדות זה לאתגר אותם, זאת אומרת,
חשיפה.
בהדרגה להיחשף אליהם, אז קודם כל טיפלתי גם בעבר פה, בעצם, פשוט בלי לחקור אותו, אבל כך עשיתי, זה דבר אחד, וזה לא רק שהוספתי אור, אלא בהחלט אני התמודדתי עם הרע פה, והכחדתי אותו, אז עכשיו זה דבר שני, וכאן בהחלט נתתי לו כלי שהוא יוכל ליישם אותו גם בתחומים אחרים, למשל, הייתה לי, אני אגיד את זה ממש בדקה, הייתה לי מטופלת, שהיא היה לה חרדה מקמח, כי היא פחדה שיפול על זה מים וזה יהיה חמץ. אז ממש זה היה, הגיע לאבסורדים גדולים. ובאמת היא שאלה אותי, טוב, בואו נניח שנפתור את הבעיה הזאת, אבל זה הרי התלבש במשהו אחר, כי קודם היה לי את זה בתחומים אחרים.
והיא צודקת, כי באמת כפייתיות וחרדה רצים מתחום לתחום.
אז עניתי לה, אני אגיד לך מה ההבדל, אני אתן לך כלי ביד, וטיפלתי בה ב-CBT, אך ורק CBT, הטיפול CBT נקי. ואמרתי לה, אני אתן לך כלי שאת תוכלי להשתמש בו מול כל דבר. כי בסימפטום הקודם שלה, הרב אמר לה, החטא עליי וזהו. אז זה הרגיע את הסימפטומה, אותו סימפטום מקומי, אבל לא פתר את הבעיה. לעומת זאת, בסוף הטיפול אמר לי, אני עכשיו מבינה את הפרינציפ. כל פעם כשיש לי גירוי מפחיד, אז אני בעצמי לוקחת אחריות, מסתכנת וניגשת אל האש, אל החרדה, מאתגרת אותה, וככה היא לאט לאט נעלמת. וזה לכן היא באמת היא קיבלה פה משהו שהיא תוכל ליישם אותו בכל מקום שהוא יצוץ.
זאת אומרת, לא פתרנו את הבעיה במובן של מחקנו את החרדה שלא תבוא, אבל בהחלט נתנו כלי שיכול להתגבר על החרדה.
וגם להתגבר, וגם שברגע שהיא משתמשת בו מהר, אז היא הורגת את הג'וק הזה כשהוא עוד קטן.
טוב, מה נאמר, הרב אבי קנאי, אתה יודע, כל שעה טובה בא לסיומה, וגם התוכנית הנפלאה הזאת בא לסיומה. אני מודה לך שאתה היית איתנו, אמנם ככה ב-60-70 קילומטר רחוק מאיתנו, אבל נשמעת ברור ורהוט כרגיל. בשלב הזה נודה גם...
נתתם לי את ההזדמנות.
תודה, תודה לך. בעזרת השם נהיה בהזדמנויות נוספות. תודה לרב דוד קליגר, לישי פופובסקי, ולכל האנשים הנפלאים שעושים את הרדיו הזה, למנכ״ל אבי רוזן, ולמנהל התוכניות בצלאל כאן, ולכל האנשים הנפלאים שנמצאים פה ועושים כל כך טוב לעשרות ומאות אלפי מאזינים. לכולכם ליל מנוחה.
חי תמיד איתי כל